יום חמישי, פרשת בולוק. אנחנו היום עם תוכנית כהרגלנו מלאה וקדושה בדברים מעניינים. אנחנו מתחילים בסיפור היומי, שהיום זה יום פטירת רבינו בעל האור החיים הקדוש, ט"ו בתמוז. סיפר הגאון הצדיק, רבי יהודה אפרים, כן, סיפור שמופיע בגילון פניני עין חמד מתוך נר המערובי. הוא מספר על יהודי שהגיע לציון קודשו של רבי נאור חיים הקדוש, להתיר ישועה להיפקד בזר של קיומי. ברגע מסוים, תוך כדי התפילה, הבזיקה בו איזו הערה שמימית כזאת, והוא לוחש, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי, שאם אני אפקד בישועה, ויוולד לי בן זכר, אני אקרא את השם שלו חיים. הוא יישא את השם של הצדיק כל ימיו. היה לו תחושה שזה שעה סרח ממסרות סן, והוא הולך בהקלה מהציין הקדוש הביתה. ובאמת רבותיי, כמו שהוא חש ככה היה ולפקוד הסשונו, נולד לו בן זוכר למזלטוב. אלא שכמה חודשים קודם, נפטר בסביבה טובה הסבא של האיש. ובלב שלו יש התגוששות בין שתי השמות. היה ברור לו שהוא חייב לקרוא את השם של הרך הנולד חיים, אבל הוא חשב להוסיף אולי גם את השם דוד, כמו השם של הסבא המנוח. היה לו ספק אם הוא קרא חיים דוד או דוד חיים, וגם בזה היה לו ספק שקר, אולי אפשר לכזב בדבריו למחצו, צריך לתת רק את השם חיים. הוא לא יודע מה לעשות, קם, נסע לתל אביב, נכנס לרב הקודש, רבנו מבלז, הבלז ערוב, זכר צדיק לברכה. הוא נכנס פנימה ומספר את הדברים כהווייתם. כשהוא גמר לשאול את השאלה, אבל זרוב עונה לו בזעזוע, בחילו רואה אותו. האור החיים הקדוש, האור החיים היה מלאך. איך אפשר לצרף מלאך עם אדם באותו שם? ויקור ישמע בישראל חיים. רגל יום ההילולה, יום פטירת רבינו בעל האור החיים הקדוש. כי טוב בעיני השם לבוא חיס ישראל, מדור פניני הפרשה רבותיי. היום זה גם היורטייט של האדמו"ר רבי משה מקרצ'נף, שנפטר לפני כ-50 שנה, תשכ"ט. סיפר הגאון רב גרשון אדלשטיין שליט"א, ראש ישיבת פוניביץ', שפעם היה צריך לאיזה רפואה, צריכה בבני המשפחה. אחרי שדרשו אצל טובי הרופאים, אז שמעו את שימו של הרב קודש מקרצ'נף, שהיה מפורסם כבעל, כפועל ישועס. מספר הגרשן, שמתי פעמי לרחובות, זכיתי להיכנס אל הקודש פנימו. כשאדמור שמע את הבעיה, הוא ראה לקחת איזו תרופה מסוימת, שבעזרת השם תהיה הרפואה, ואכן, דבר רב לא ישוב ריקום, וזכינו לרפואה, מה שרופא טובי הרופאים, לא הצליחו בתרופות השונות שלהם. אחרי שראיתי את זה, אומר רב גרשן, השתוממתי, איך זה יכול להיות שמה שהרופאים לא הצליחו, לא היו בעצות שלהם, הצליח רב צעיר לימים, שלא למד בכלל רפואה. נכנסתי לסטייפלר, ושאלתי אותו את דעתו הקדושה. ענה לי הסטייפלר, אומר, מספר רב גרשן, מה שהוא אומר, מה שהוא מברך, זה עוזר יותר מהתרופה שהוא נותן. סיפור נפלא שלקוח מהגילון אורץ ממוישה, שסיפר הרב הצדיק רב שלום אליעזר זאב רוזנבוים שליט"א, הבן של האדמו"ר מקרצ'נף שליט"א מקריית גת. ואנחנו עכשיו נביא סיפור מעניין על הבן הצדיק רב אברהם צבי הלוי בק, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני לא הרבה ימים, עלה לארץ ישראל, הוא זכה להיפטר בארץ ישראל, ממש משהו שהיה בשבועיים האחרונים. הרב מרדכי פיקסלר, הוא איש עסקים אוסטרלי, הוא היה יד ימינו, והמשמש של הגאון רבי אברהם צבי הלוי בק, שהיה רבה של מלבורן באוסטרליה, במשך כמה עשרות שנים. בשיחה ליתד נאמן, סיפר הרב פיקסלר, כמו שקרה בשבועות האחרונים במחיצת רבו. מהרגע שהגמלה בלבו ההחלטה ללות לארץ ישראל, אחרי שנודע לו שימיו ספורים, ועד הרגע שעלתה נשמתו השמיימה במעמד מרתית, שבני המשפחה והתלמידים סובבים סביב המיטה, הוא מספר שבאיסור רק של שבוע האחרון, כן, לפני קצת יותר מחודש, הוא מספר שהגיעו לבדיקה שגרתית נוספת בבית חולים במלבורון, בית חולים אלפורד קוראים לו, מלווה את הרב לחדר של הרופא, שהרופא היהודי שלצערי עדיין לא שומר תורה מצוות, והרב הישיש נכנס לחדר והרופא פושט הידיים שלו כעוד צער, הוא מפנה את האצבע כלפי שמיה ואומר רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך עכשיו. הרוב, כמו שמכנה אותו הרב פיקסטר, שם את העיניים לדקה ארוכה, הסתרב אליי ואומר בקול בוטח, אין דבר עומד לפני הרצון, תמיד רציתי לעלות לארץ ישראל. והרב, שהוא לא דובר אנגלית, אז הוא ביקש ממני שאני אשאל את הרופא אם זה אפשרי, אפשרי מבחינה של מבחינה רפואית. הוא אומר שהוא שאל, הוא שאל את הרופא, אומר ברגע הראשון בכלל לא קלטתי את העומק כוונה של, את העומק כוונה שלו ברגע הראשון של הרב בשאלה. אבל התשובה של הרופא מיד החזירה אותי למציאות. הוא אומר אם הרב רוצה לטוס ולעלות לארץ ישראל, זה צריך להיות מיידי, מקסימום תוך שבועיים. תרגמתי את התשובה של הרופא לרב. הרב ביקש שנתייעץ גם עם הרופא האישי, דוקטור יונסון פינצ'וברט. שהוא יהודי חרדי מהקהילה, שהוא נחשב לרופא מומחה בבית חולים, והרב שמח על השיקול דעת שלו בענייני הרפואה. אותו דוקטור גם הביע את ההסכמה של הנסיעה, ואז סיימנו את הפגישה, והרב, כמו גנרל, שעומד לפני הקרב, התחיל לראות פקודות בדעה זקה וצלולה. ראשית אומר לי הרב שהוא רוצה להיפרד מהקהילה, אבל לפני זה הוא מבקש שאני אכנס מיידית בני המשפחה שלו. החתן שלו עדיין הגאון רב יהודה הכהן קאץ שליטה והבת שלו והנכדים. תחילה הוא מבקש שאני אמסור להם סקירה על המצב שלו. כשאמרתי, אז הוא פתח בדברים מרגשים על הרצון החזק שיש לו מימים ימימה לעלות להשתכן בארץ ישראל. כמו שמצאנו בגמור על כמה מחזל שרצו לעלות לארץ ישראל ולהסתלק שם. כמובן שהעין לא נותרה יבשה נוכח הדברים היצאים מהלב. הרב שיתף את הבני משפחה ואת הצאצאים בהחלטה הסופית לעלות לארץ הקודש. הוא מבקש מהבת שלו והחתן, הרב צדיק רב ישראל כאן, הרב ישראל חיים כאן, אדמו"ר מנחל סרוין, אב בית דין של תדסם בבית שמש, להתגורר אצלם בבית בתקופה הראשונה. הרב היה הראשון שהתאושש מהאווירה התאונה שהסתערה בסלון, הוא מזרז לצאת למינכן בבית הכנסת. הוא אומר, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה מחברי הקהילה, אני אדקר אותם אישית על ההחלטה. למחרת יום רביעי, הרב ישב כמעט כל היום וכתב את המכתב שלו. יום רביעי בטט וסיבון זה היה. ישב כמעט כל היום וכותב את המכתב שלו לבני הקהילה. כשכל מילה מודדה באצבע, הגעה אחרי הגעה. עד שהוא מסר את המכתב עם החתימה שמתנוססת עליה. בשבע בערב, 7:30 בערב, המודעה נתלית בלוח מודעות בבית הכנסת. השמועה פשטה כמו יש בשדה קוצים, בקרב כל בני הקהילה שרעשו וגעשו מההודעה הדרמטית. אברכים לצד זקני הקהילה, ילדים, בחורים, עומדים כולם סביב לוח מודעות. העיניים ממאמנות לימין, 30 שנה, הגאון רב בק, היה כמו אב רחמן, רואה נאמן. רב הקהילה שמאחד את כל גווניה של יהדות ארץ הזהב, הראש ישיבש היה אהוב על בחורי מלבורון, הסבא הישיש שדרבן ועודד בחיוך את צעירי האבות, את צעירי הצון, סליחה, באובי סובונים. והרב לא מסתפק בזה, הוא מבקש אישית להיפרד מכל אחד ואחד. הוא פותח את הדלת של הבית די יום בין 5-7:30 בערב, משפחות על נשיהם וטפיהם, נכנסים אחד אחרי השני ומנצלים את המעמד. מי בבקשת ברכה, מי בבקשת מחילה. דמעות של צער ורגש מתערבבים באותם ימי פרידה בירבובר. הרגשות העומים ברחובות מלבורון משפיעים על כל בני הקהילה. תפילות השבת שנערכות במספר מיינים ובתי כנסת שונים מתאחדים בשבת האחרונה למניין אחד גדול. כשכל אחד רוצה להספיק לשעות במחיצתו של רבינו האהוב. למוצאי שבת, אחרי שבת מרוממת, שבת מאוחדת בהשתתפות של טוי בני קהילת מלבורן היהודי, עורכים שם לבי מלכה, ולבי מלכה גדולה, ששם בסיום המעמד שוב הוא מברך כל אחד ואחד באופן אישי, עושה כל אחד בקבוק יין עם חתימה וברכה על הבקבוק. למחרת ביום ראשון, נערכת עצרת תפילה והתעוררות לנשות מלבורן. כל מבואות בית הכנסת מתמלאים בנשים צדקניות. כשבסיום העצרת הרב אומר דברי ברכה שיוצאים מהלב. יום שני, פרשס בעלו יסחום, מגיע יום הפרידה. המוני בני הקהילה, אנשים, נשים וטף, נוערים כולנו לשדה תעופה הבינלאומי במלבורן שבאוסטרליה. ללוות את רבם הנערץ, הגויים רבב אומצבי, הלוי בק. גיא ודדת ישראל, שהוא בדרכו לעלות ולהשתקע בארץ ישראל. לפני זה, בתפיל השחיס עם תלמידי הישיבה, מפתיעים אותו תלמידי הבחורים, שהיה מתפעל אתם כל בוקר, תפיל השחיס, וקנו לו את עליית לוי, במכרז פתוח של לימוד דפי גמורה. הסך הכולל של הדפים, שאותם הבחורים התחייבו ללמוד בסיומו של המעמד המכריע, עמד על 500 דפי גמרא. ישר פונה הגייבת כשהספר תורה שלו ביחד איתו, לעבר המטוס, לארץ ישראל. הניסה לצאת לדרך, מספר הרפיקסלה. אומרים מאוסטרליה, בדרך לאונקוד, בדרך הרב חש בירה, נוחתים, לוקחים אותו לבית חולים ומתאושש. אחרי 18 שעות המתנה ממשיך בדרכו לארץ ישראל. נחתנו ביום רביעי, כ"ג סיוון, בנמל התעופה בארץ ישראל. שם המשכנו לבית של החתן שלו בבית שמש. למחרת הייתה מורה לערך קבל הספונים, אבל בגלל החולשה של רבינו המעמד בוטל. לאור ההתפתחויות האלה, אז ביקש דוקטור פינצ'ובר לעדכן את כל הילדים שהוא ממליץ להם להגיע ולהיות קרוב אליו בימים האלה. ובאמת כולם מצליחים להגיע עד ערב שבת לארץ ישראל. משל את פרחס ועלו יצחו. הוא התחזק, הוא חש בטוב, אבל באמת חשבה, הוא שוב נחלש. שבת הוא מספר, ראו שהוא עשה מאמצים אדירים לצאת לתפילות, ביום ראשון הוא שוב נפל עם שקף. וביום שני רבותיי, בשעה 3:28, החזיר רב הגויין אברהם צבי בק, זכר צדיק לברוך את נשמתו ליוצרה, שסביב המיטה כ4 מניינים של בני המשפחה, תלמידים ומעריצים. נשמתו התורה יצא באחוד, ממש כמו ממיטת נפיקה. גדולי הצדיק המליץ שער הגוף, בלי טלטולים וזעזור. ככה מסכם בהרכב הרב פיקסלר את מסכת חייו של מי שהיה רבו המובהק, ורבם של יהודי מלבורן שנשארו כצאן לא רואה וממענים להינחם. עד כאן הדברים המרגשים על הרב הגאון רב עמצים בק, זכר צדיק לברוכה, בעזרת השם נזכה שיהיה מליץ יושר על כל עם ישראל. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה מסילת ישורים. אומר מסילת ישורים בפרק ו' הוא מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא דברך, צריך להתגבר נגד טבע עצמו, להתגבר והזדרז, שהוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי שלא יצלח. בהליך ישחיים מסופר על האדמור מטולנזות, על שעה מקושר לאדמורי בהסגור, הוא הרבה להסתופף בצינם. פעם הוא ביקש לנסוע לאדמור אלף שמחה מגור, בזמן שהוא שעה בערד, אבל התקבלה זו רעה בגור לא להגיע לרבע, אז הוא חשב לבטל את התוכנית של הנסיעה. אבל מכל מקום הוא חשב שאולי זה שהוא לא נסע זה נובע מהצלוף. לכן הוא קם ונסע לבאר שבע סמוכה לערב, ומשם, שם הוא התקשר ללב שמחה לשאול אם הוא יכול להגיע אליו כדרכו כל ראש חודש. בלי שהוא מספר שהוא נמצא כבר בקרוב בבאר שבע. הלב שמחה אמר שאין צורך לבוא, והרבי מטון ישב לירושלים שמח וטוב לב, שגם קיים רצון צדיק וגם שבר את העץ. ראשיס גויים המולק והכריסוי עדי אויבד. כך נקרא בעזרת השם בפרשה, פרשס בולוק בשבת קודש. עשה ספר שאל אל אביך ויגיד לך, מובא סיפור שסיפר ארגון הצדק עם שומש ודרון זצל. ספר שפעם ישבו הסבא מסלבודקה והגויינר בברום קלמינוביץ', ראש ישיבת מיר, ביחד עם הגויינר בזן רבי זקשר, שלימים הוא היה ראש ישיבת סלבודקה בבני ברק, ביחד עם כמה בחורים. והם דיברו אליהם על השאלה, האם יש לי יהודים ללמוד משהו מהנוכל. בין הבחורים שהיו שם, היה אחד שהיה גר בברלין, והוא התערב בשיחה, והוא אמר שוודאי יש לי מאוד לנוכל, היא נמצא בהם דבר טוב, כמו למשל דרכי הנימוס המקובלות בחברה של ברלין. בתגובה לכך, פתח על סבא מסלבודקה בדברים נלהבים, על מעלת קדושת ישראל, כשהוא מוסיף שאין ליהודים מה ללמוד מנוכים משום דבר, כלום. ואחרי זה התפזרו התלמידים, אבל אותו בחור מברלין אמר לבחור שיצא איתו, שהוא נשאר בדעתו, שאף על פי שמעלת קדושת ישראל היא גדולה מאוד, מכל מקום יש ללמוד מהנימוסים של אנשי ברלין. עברו ימים, נקפו שנים, הבחור ששמע את דברי הבחור מברלין הגיע לארצות הברית, נהיה שם ראשי בגדול. בוקר אחד רבו יסע, 20 שנה אחרי אותו סיפור, לפני שהוא נכנס למסור עוד שיעור בפני התלמידים, ניגש אליו איזה יהודי, אמר לו בשקט שהוא רוצה לדבר איתו, והוא מאוד יודע לו אם הוא יפנה לו כמה דקות. כשהוא מסכים, נכנס אותו לחדר, וכאן מצפה להפתעה. האורח אומר את השם שלו, הוא שואל אותו אם אתה זוכר מהתקופה שלמדנו ביחד בסלובודקה. התברר שזה אותו בחור שהתבטא בזמנו, שיש מה ללמוד מן הגויים, שנשאר בדעה הזאת, למרות דברי הסבא מסלובודקה. ואז הוא מוריד את המעיל, והרשיב הבחין במום קשה ביד, והוא מספר לו שזה הוא קיבל מאנשי ברלין המנוסים, שהתעלו בו קשות, כי מסביבם עובדים אחרים וצוחקים, למשמע זעקות הכאב והאיסורים שלו, מהסבל שלו. עד שרי הוא אמר, למדתי פרק בנימוסי אנשי ברלין עם הרשימה. אכן, ראשי סגוי מהמולק והאחריס המדי אויבת, שהכוונה שבתחילה הם נראים מנוסים, אבל אחריתם, אומר בשולם, כשבודקים אותם היטב, אז רואים שהם מדי אויבת, ואת זה הייתי צריך מודד על בשרי. ממשיך אותו בחור ואומר, מה שהסבא ראה, תחריתם כבר מתחילתם. ועל כן סיפר לאותו ראשי, כי הרבה שנים לפני השואה איומה, ביקר הגויין לרמות חייבשטיין בברלין, הוא ראה שבאחד הפרדסים ישב גרמני שליטף ונשק את הכלב. עמד רבו שמורתכה ואמר לו את המנים שלו בלשון, זו יבחר אודום, הגולים ישקו. כלומר, אני חושב שאלה שמנשקים את העגלים והכלבים עושים את זה כי הם רחמי על הבעלי חיים. האנשים האלה עוד יהיו זווחי אדם. אז שהוא אמר את זה לא הבינו אותו, אבל עם רוצת השנים, שאותם מנומסים שנראים כרחמנים כלפי בעלי חיים, הם שזבחו מיליוני יהודים בצורות האכזריות ביותר, שלא נשמעו כמותם, תולדות האנושות תחתונה לצלח. וכעת אנחנו מגיעים למדור רשות היומי. שאלה, אדם שברך על מאכל, ולפני שהוא תואם ממנו, הוא נזכר שהוא שכח לאסר אותו. האם הוא יכול לאסר בין הברכה לאכילה או שזה הפסק? והאם הוא יכול לתרום במחשובה? ועוד יש להסתפק שהמאכל טבל ודאי, ואז הוא צריך לברך על הפרשת תרומות ומעשרות. האם הוא יכול לברך בין הברכה לאכילה? התשובה היא שהחזון איש בדמי, דן בזה, בהתחלה הוא כתב שיתרום ויעשר במחשבה, ואם חייב מסר שני, קבע אותו בצד מסוים והוא אכל מהצד השני, ואחרי שהוא איתם מחלל אותו. אחרי זה הוא כתב שאם זה טבל שחייב לברכה, מותר לו לברך על ההפרשה, וזה לא נחשב יפה, כי זה צורך הסעודה. הוא כתב שכשהוא מברך על ההפרשה, צריך להגיד את ההפרשה בפה. הוא הוסיף שגם כשהוא לא מברך, יגיד את ההפרשה בפה, כמעט שיתכן שמייסר לא מועיל במחשוב האלה רק תרוג. אנחנו מגיעים לדף רעים מבעלוכה. אנחנו עוזים בשימן שינטט זין סעיף ח'. החובל באדם או בבעל חיים, על איזה איסור מלאכה עובר, ומתי נחשב את החבולה, כי אם לא חצריך על הגופרי. אז תוכלו לשמוע על זה בין יתר הדברים, בשלוחות השונות, בשיעורים הנפלאים. ובואו נמד גם אנחנו את ימי עד אפריה מבעל אוכל. מי שחובל באדם או בבעל חיים בשבת ויצא דם או מצרה מתחת לאור, אז יש בזה איסור דאורייתא, למעט שרצים, שהאור שלהם רך כמו בשר, שאין בהם איסור דאורייתא בצורות דם. זה רק ביציאה שלו. ונחלקו הראשונים במהות של האיסור, דעת רוב הפוסקים שהאיסור הוא משום מלאכת משויכת, שהעניין שלה נטילת נשמה והוצא אדם ממקומו נחשבת כנטילת נשמה, כמו שכתוב, כי האדם הוא הנפש. ויש אומרים שהאיסור הוא משום מלאכת מפרק. מפרק תקווה מהקשים שלה, שזה תולדה של מלאכת דש. הוצאה של דם ממקומו יתורכו ממקום חיבורו. לדעת אומן איסור נטילת נשמה אלא בהמתה שנוטלת את כל הנשמה. ולדעת פוסקים רבים, איסור חבולה גם בבעל חיים שמפרקס ועומד למות, או שהוא טרייפה. הוא לא עתיד לחיות לאורך זמן, בגלל שגם באופן כזה הוצאה של אדם נטילת נשמה. ויש מי שמסתפק בזה. לדעת הסוברים שאיסור חבולה הוא משום מלאכת מפרק, אז האיסור הוא גם בבעל חיים מת. במידה יוצא ממנו דם על ידי החבולה, כי הרי אדם יוצא ממקום חיבורו. ככל מלאכת שבת אין איסור דורסי בחבולה אלא רק שיש בזה תיקון, כי הקילקול במלאכת שבת אז אסור רק מדרבונן, רק שיצריכו לגופו. כי אם לא כן יאסור רק מדרבונן, ואם הוא זקוק לדם של החבולה להשתמש בו, אז זה החבולה של תיקון שצריכו לגופו. אותו דבר מי שמכה בעלכים כדי להחליש אותו, ולכבוש אותו תחת את זה, אז אומרים שזה חבולה של תיקון, הצריכו לגופו, ולמרות שהוא לא זקוק לאדם עצמו, הרי זה מולוך הצריכו לגופו, כיוון שהוא זקוק לעצם החבולה שהיא פועלת את הלנקטילס נשמו. ויש אומרים שגם מי שחובל בחברו תוך כדי הקעה של מריבה, המטרה היא להחליש אותו, וממילא זה חבולה של תיקון שצריכו לגופו. ויש אומרים שהחובל בחברו בדרך נקומה, החבולה נחשבת לתיקון מחמד שהיא משקחת את הקעת שלו, ויש חולקים. לדעת הסוברים שהאיסור בחבולה הוא משום מפרק, בכל מקרה אין הוצאה של דם נחשבת צריכה לגוף אלא רק כשהוא זקוק לדם עצמו כדרך מפרק, כשהוא עושה את המלאכות שלו לצורך שימוש בדבר שנעקר ממקומו. הפוסקים דנים בנוגע להוצאה של דם מהדם לצורך רפואי כשאין חשש סכנה, שראה זה אסורה עשיית מלאכות מדאורייתא. כזה הדם יחבלה שיש תיקון וצריכה לגופו, כי הרי יש צורך בעצם החבולה, שזה פעילת, שזה גם פעולה של נטילת נשמה, וכמו שאמרנו לעיל. בדיקת דם היא גם חבלה שיש בתיקון, וצריכה לגופו, כי הוא צריך את הדם לבדוק אותו. בזריקה תת-אורית תוך ורידית. זאת אומרת שמוצאים קצת דם אל המזרק לפני שמכניסים את החומר לגוף, כדי לוודא את החיבור לווריד. אז בזה נחלקו הפוסקים בחבולה הזאת. יש אומרים שזה נחשב כתיקון וכצריכו לגופו, לכן ההזרקה תהיה מותרת רק על ידי גוי. יש שם כמובן, לא בעניין פיקוח נפש, יש אומרים שכיוון שהדם לא משמש אלא רק כסימן, ייתכן שזה לא נחשב שזקוק לדם, וזה מלאכה שאינה צריכה לגוף. ויש אומרים שהוצאה של הדם נחשבת קלקול, ואינה צריכה לגופו, ולכן ההזרקה מותרת גם על ידי ישראל. זריקה תת-אורית רגילה, כשאין בפסיק רישא שתיווצר חבלה, מותרת על ידי ישראל. עד כאן בניין דפוי מבהלוכה שלמד היום בסדר לשמיים. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, מלאכת סיידה נחשבת צריכה לגופו רק כשהוצד את הבעל חיים לצורך שימוש בגוף שלו, כגון לייצר תרופה מהבשר שלו, או בגד מהאור, או כדי להשתעשת. אבל סיידה שאין המטרה שלה לשימוש בבעל חיים, למשל שהמטרה לשם שעשוע באלמה, בעצם הסיידה, אז היא נחשבת כמלוכה שאינה צריכה לגופו. צידה לצורך מניעת נזק נחשבת כמלוכו שאין הצליחו לגופו, ובעל חיים שהנזק שלו קשה ויש חשש ממשי לנזק, גם כשאין חשש של סכנה, וכן בעל חיים שאין נזק שלו קשה, אבל הוא רודף אחריו להזיק אותו, התירו להציל אותו בשבת, אבל הוא בלבד שהכוונה שלו היא למנוע נזק. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונלמד את מה שלמדנו בעניין אכילת רימון בשבת. אחת מלאכת מלמתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת הצובע. ההגדרה של המלאכה היא כמובן צביעה או חיזוק צבע קיים. ולכן לדוגמה אסור לצבע נעליים בשבת, אסור גם למרוח חומר שקוף שמחזק את הצבע. פעולה זאת אסורה לפעמים גם משום ממרח או מעבד. צביעה של בגדים, אורות, כלים, קירות, רעיתים וכולי, אסורה מדאורייתא. צביעה של אור אדם אסורה מדרבנן, אבל יש סוברים שגם צביעה של אור, שלא אדם יסור מדורס. אבל, אכילת מאכלים שצובעים מפני האדם והידיים שאוכלים אותו, כגון פרי של רימון, היא מותרת, כיוון שאין צבע זה מוגדר כצבע, אלא כלכלוך בעלמי. ויש מי שהסתפק בנוגע לאישה שנוהגת לצבע את שפתיה, אם רשאית לאכול מאכלים שצובעים את שפתיה בצבע הולם. אנחנו מגיעים למדור דף רעים מתלמוד בבלי, מה מיוחד בתרומת סבלין? ובאיזה מקרה קומצים ממנחס מצוירו? ומתי מקריבים מנחה לכתחילה שלא לשפוך? על כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוחים, בדף כמדומני האינטט. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפיצים בחיים, חפיץ חיים יומי, משפחת החפיצים בחיים רבו יסי, תצטרפו אלינו, בואו תצטרפו ללימוד היומי, בספר החפץ חיים. הסעיף שנלמד היום, כלל ד' מלכות שנור, הסעיף י' מדבר במקרה שאדם צריך לברר על פלוני לתועלת. למשל, רוצה לזכור אותו ממלכה, או להיכנס אל השותפות. בין הדברים כותב החפץ חיים שצריך להודיע לאדם שעסקו מברר את המטרה של הבירור, שזה לא תועלת, כדי שלא עבור לפני ולעשות אל מיכשם. כי אם הוא יספר לו דברי גנות, בלי לדעת שהמטרה היא לתועלת, הוא יעבור לסור השנור. בביור המוסף עם דנים לגבי מקרה שהשואל לא מודיע לחבר שלו שהכוונה לתועלת. האם הנשאל מחויב לשאלות על הכוונה? אז יש שכתבו שוט לחובץ בחיים, שהוא מחויב לשאל אותו האם הכוונה לתועלת, הוכיחו את זה ממה שנפסק בשולחונו, בתף למד זין, באור חיים, שמי ששוחר בית מחבר שלו בידה לדניסן, צריך לשאול אותו אם זה דדות מחמץ, והביסוסף מובא במוגן עבור המבאר, גם המשנברור מובא, שהטעם הוא כי הבית בחזקת אינו בודו כל השנה. האם כן בנידון שלנו, כיוון שהדיבור הזה הוא חזקת דיבור אסור, כמו שהרוצחיים כתב ליל, אז הוא חייב לברר האם הכוונה לתועלת, ולא יעזור בזה מה שאדם בחזקת קסקסוס. כמו שבדיקת חומץ, האדם בחזקת קסקסוס. בכל זאת צריך לשאול אותו, האם הבית בדוק, כיוון שבבית שלו לא בחזקת קשרות. זה דבר בענייננו, הדיבור הזה הוא לא בחזקת קסקסוס. אם השואל אותו מתחוך למירי שמיים, כתב שם שלא צריך, השומע לא צריך לשאול הכוונה שלו, כמו לגבי תלמיד חוכם ששלח פירות לחבר שלו, שלא צריך לשאול אותו אם זה טבל. למה? כי סומכים על חזקת חבר שלא הביא אותו לידי מכשול. דברי התלמיד פסוחים בתחילת המסכת. ד', ואם כן, גם באיסור לשנור שהוא חמור מאוד, סומכים על חזקת חבר שלא יבוא להכשיל אותו, בוודאי הכוונה של התועלת. אבל אם השואל הוא לא תלמיד חכם ועיר השמיים, אלא שהוא מוחזק אחד שמקפיד על הלכות לשנורת. אז כתב שם שיש לומר גם בזה שלא צריך לשאול אותה עם הכוונה לתועלת, כי הרי אמרו בגמור בפסוחים שהכל חברים אצל בדיקת חמץ, ומפרש רש"י שאפילו היה מארם. זה דבר שהוא מוחזק בו, יש לו דין של חובר. ואם כן, גם בנידון שלנו, כיוון שהוא מוחזק, שהוא לא מדבר לשנורת, אז הוא כחבר לעניין הזה ולא צריך לשאול אותו. והוא כתב שאולי יש לחלק בין דבר שהכל חברים בו כבדיקת חמץ, לדבר שאחד מקפיד בו וצרכן למייס. ואם השואל אומר לו שהוא מתכוון בבקשה, בבקשה הזאת לתועלת, אבל הוא לא מפרט מה התועלת, אז יש שכתבו חסד בניומין, שנראה שמותר לסמוך עליו גם אם הוא לא יודע מה התועלת. אכן, במקום שיש חשש, שאם הוא לא יפרט הסיבה של התועלת, אז הנשאל לא יאמין שזה לתועלת, כתב שם שהוא חייב ומבקש לפרט את סיבת התועלת, כי המספר מכוון בסיפור של התועלת. כי אם הוא לא יכוון, אז הוא עובר בסיפור לשנורא. עד כאן, בעניין המדור הנפלא, חפץ עם החיים, והשם יעזור, שנזכן ללמד וללמד, לשמור ולעשות, לשמור על הפה, לשמור על האוזניים. ואנחנו מגיעים למדור היומי, המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו לקוטי אמרים, שבעיר אחת, היה איזה עשיר, שהיה לו תשוקה לקנות ספרים, לעשות את הבית שלו בית עקד ספרים, ספרייה. הזדמן לו מאחד שהיה לו ספרייה, ורצה למכור את הספרייה. אז העשיר שלח איזה שליח מיוחד למוכר לראות איזה ספרים יש לו. השליח מגיע לראות את הספרים, והוא רואה שיש לו סידורים, המון המון סידורים, אבל כמעט בכולם חסר דפים, זה חסר בהתחלה, וזה באמצע, וזה בסוף. בקיצור, הצטיות מטושטשות, הדפוס היה לא יפה. ממש רק מספר קטע של ספרים מצאו חן בעיניו. זה דבר היה בחומשים, משניות גמרא. עד שמכל הספרייה הענקית הזאת, נשאר לו רק כמה ספרים, חומשים, משניות, ממש כמה ספרים בודדים ביחד לכל הספרייה הגדולה. ממשיך הרב חיים אומר, זה המשל, זה תמונה לפני האדם הנבון. שימצא את עצמו מתואר בתמונה הזאת, כשיבוא לעתיד, לעתיד לבוא לפני בית דין שמעלה, יראו לו את כל התפילות מכל ימי חייו, ימצאו המון תפילות פסולות, הרבה חסר בהתחלה, הרבה באמצע, הרבה בסוף, הרבה תפילות, הוא אומר, לא היו במחשבה תורה קדים, ורק תפילות אחדות נמצאו בשלמות. אותו דבר בתורה, בחומש, משניות, גמרא. הרבה היו חסרים לו לגמרי, ובהרבה מהם ימצאו שלמד אותם והפסיק באמצע בדבורים בתיינים או דיבורים אסורים. משך אליהם רוח תומה, והם לא יכולים לעלות על שולחן המלוכים. ורק מעט מזהיר בחומש ומשניות בגמרא העיקרון. על כן ניזהר בחפת חיים ואומר, יתבונן האדם בנפשו, וישים דברים, דברינו האלה תמיד לנגד עיניו. מה שהיה היה, אבל מכאן הוא לעבר. שעשה חשבון צדק בינו לבין עצמו על כל הפעולות שעשה עד היום. חזק ויראה שלא לשוב עוד לעשות כמעשיו הראשונים. בשניו האחרונים, וואה, שם החפת חיים עם דברי מילות עידוד, שניו האחרונים יחפרו לו על הראשונות. השם יעזרנו. ולקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע. זה משהו מעניין, פיקנטי כזה על הפרשה. והיה עם הרבילום לאתון, כי להתעלגתי אילו יש חרב בידי. כדי לסבר את האוזן במה שקרה כאן עם בילם והאתון, להעתיק מה שסיפר הרב שלמה לוינשטיין שליט"א, ננסה להבין ממה נבע הטיפשות של בילם הרשע. באמריקה הוא מספר, עשו פעם הגויים איזו מתיחה. העמידו פיל ליד טלפון ציבורי, תלו על הצוואר שלו באיזה מקום נסתר, איזה רמקול גדול, והלכו. עמד שם בן אדם, מדבר בטלפון, ואז הוא שומע מאחור מישהו שגוער בו, אדוני, אולי אתה מוכן לסיים כבר? הוא מסתובב אחורה, הוא רואה פיל. כך עשו לכמה אנשים, צילמו אותם במצלמה נסתרת, התגובות שלהם. התגובות היו מגוונות, אחד ברח משם בבעלה, אחד התחיל לצרוח, אחד צחק, אחד בכה, כל אחד היה לו את התגובה שלו. אבל לא היה שם אף אחד שאמר לפיל בשוויון נפש, לא יכול שאתה מחכה כבר הרבה זמן, אבל אני הייתי פה לפניך, אז חכה בסבלנות. למה זה לא קרה? כשאדם רואה בימה מדברת, או לפחות ככה זה נראה לו, אז הוא מזדעזע. הוא רואה שינוי בסדרי העולם, אבל בילום, בילום לא. האתון שואלת אותו, מתחילה לדבר איתו. והוא עונה בשוויון נפש על השאלות. מה אתה עונה? תזעזע, תברח. אלא, כותב הרבינו בחי, דבר נפלא בכוחות הנפש. היה ראוי בילם שיתמע בפלא הגדול הזה של דיבור האתון, שירש מן הנס המחודש והמביל, כל הולכים עם הבדרך. אל צריך לחשוב, להתבונן שזה אמת השם, לסתל את האתה שלו. אבל מתוך אכזריותו ורוע טבעו, מרוב שהוא רצה ללכת, לקח את העניין הזה בתמימות, ולכן הוא ענה כמו שאחד מדבר עם החבר שלו. כלומר, מסיים הרב לוינשטיין, אדם יכול לראות את הניסים הגדולים ביותר, ולהישאר שווה נפש, ולא לחזור בו מהרצונות והפשוקות שלו. עד כאן דבריו הנבלעים של הרב לוינשטיין, שמופיעים בספר יסדים, שמופיעים בשמה כבורת. מי שירצה, לראות עוד ולרוון נחת, אז בספר ניסדין והבוסכות, בחומש שמות, בעמוד צדיק זין, 97, יראה סיפור נפלא על זה. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא, התחזקות יומית. כמו שהזכרנו כבר, היור צייד של האור החיים, אומר חפץ חיים בספרו אור החיים על התורה, יש דרגות במה שהבורא חפץ וחושב. אחד, שבח והלל שמשבחים לצבא מעלה. למעלה ממנו, שבח והלל שמשבחים לנשמת הצדיקים מבית הרצאות החיים. למעלה מהם, השיר והשבח מהנשמות שבעולם הזה, אשר הם תוך הבשר, והוא מונעם מהכיר השם. והם מתעצמים לאור השם, ושבח אותו ולהודות למאמרו. סיים אור החיים, זה עליון וחשוק אצל הבורא, למעלה מהכל, כמבואר בזוהר. להשתדל אם כן רבותיי, כשאנחנו אומרים ברכות, תפילה, קדושה, להגיד אותם בכוונה, בשמחה, אנחנו הרי גורמים נחת, רבנו של עולם, יותר משבח המלאכים, יותר משבח הצדיקים שבגן עדן. ננצל את ההזדמנות הזאת להודות בכל לב, ושיהיה לנו הרבה הצלחה. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולנו שבת שלום, הצלחה בשכול אשר נפנה, וכל טוב.